היינו באמצע הדיון על פגיעה בחפים מפשע כחלק מהדיון על ציבור מול יחיד. עוד לא הגעתי לקשר לחלק של ציבור מול יחיד, נגיע עוד מעט בעזרת השם. אני רק סוף הפעם הקודמת כדי שנוכל להמשיך. אמרתי שדילמות מהסוג הזה בעצם מתנקזות רובן לקונפליקט בין שני עקרונות שהם לכאורה סותרים. עיקרון אחד זה דין רודף, שאם מישהו רודף אחרי מישהו אחר להרוג אותו, אז לא רק מותר אלא אפילו מצווה לפגוע ברודף כדי להציל את הנרדף, בין הנרדף עצמו בין מישהו אחר, זה מצד אחד. מצד שני יש יהרג ואל יעבור על רצח, זאת אומרת שאין אדם מציל עצמו בנפש חברו. אם מישהו מאיים עליי שאני ארוג מישהו אחר, אסור לי להרוג את המישהו האחר הזה כדי להינצל. מי אמר דדמה דידך צומה כתפי, זאת אומרת האדם שלי לא יותר אדום מאדם שלו. אז דיברנו קצת על זה, למה אין סתירה בין שני הדברים האלה, אבל בכל אופן אלה שני העקרונות הבסיסיים שעומדים זה מול זה. אולי אני אחדד קצת יותר את העניין הזה באמצעות סתירה לכאורה שיש ברמב״ם. הרמב״ם בסוף הלכות חובל ומזיק, הרמב״ם כותב שאם יש ספינה, שיש ספינה בים שהגלים מאיימים לרדוף, מאיימים להטביע אותה, אז יש רמב״ם אחד בלכות חובל ומזיק, רמב״ם אחד בלכות גזלה, אני לא זוכר כבר איזה מהם הוא איזה, אבל לא משנה. אחד מהם אומר שאם הגלים מאיימים להטביע אותה וצריך לזרוק מסע לים כדי שהספינה לא תטבע, אז זורקים את המסע לים ולא צריך לשלם לבעל המסע, כי המסע הזה הוא כרודף אחריהם להטביעם. וכמו שמותר להרוג רודף, אז ודאי שגם מותר לפגוע בממון רודף. זו הטענה של הרמב״ם. עכשיו הרייבט שמה מאיר עליו, מקשה עליו נגמרה, שרואים שצריך לחלק את העול הכספי, את הנטל הכספי, צריך להתחלק לפי מסע או לפי, לא משנה, לפי נפשות, יש ויכוחים קצת, אבל צריך להתחלק איכשהו בעלויות. אתה כן צריך לשלם.
זה אומר שצריך לשלם, אתה צריך את העלויות, צריך לזרוק מכל אחד לפי
לא,
אתה צריך לשלם. לחלק את הזריקה.
לא, אבל נניח שיש רק לאחד.
אתה צריך לשלם, יש סתירה.
כלומר, אתה צריך לשלם כאילו גם אם המסע כולו שייך לאחד?
נגיד, כן. יש סתירה,
אם מחלקים לפי, אמרת האפשרות שיש מחלקים לפי מסע, אם מחלקים לפי מסע, זה לא
בסדר, אם מתחלקים באופן כללי, או לפי נפשות, או לפי מסע, ברמב״ם כתוב שלא מתחלקים, אני ניכנס כרגע לפרטים, אני צריך שזה להיכנס לרמב״ם, לראות בדיוק את הלשונות, יש שם סתירה ברורה, אין, אי אפשר להתווכח. זה מה שהרייבט מאיר. אז המגיד משנה והכסף משנה, כותבים שם באותו, בסגנון דומה, והם בעצם אומרים שכשקוראים בצורה יותר מדויקת את לשון הרמב״ם, אז רואים שבשתי ההלכות האלה הוא מדבר על סיטואציות שונות. שתי הלכות ברמב״ם, הלכות גזלה והלכות חובל ומזיק. אז חובל ומזיק מקשים מהגמרא בבבא קמא, אבל הרייבד עצמו כבר שם לב שהרמב״ם בהלכות גזלה מביא את הגמרא הזו של בבא קמא, זה בעצם סתירה ברמב״ם. אז המגיד משנה והכסף משנה ועוד נושא כלים, הם כולם אומרים באותו סגנון, כי באמת כשקוראים את הרמב״ם ככה יותר בדקדוק, אז רואים שהוא מדבר על סיטואציות שונות. יש סיטואציה אחת שבה יש גלים שמאיימים, שערה מאיימת להטביע את הספינה, ואנחנו זורקים את המסע כדי להינצל. במצב כזה, במצב כזה מתחלקים. זה מה שהרמב״ם כותב, שמתחלקים עם בעל המסע. יש מצב שבו המסע עצמו מאיים להטביע את הספינה. לא השערה. כן, לא השערה. המסע עצמו כבד מדי. ספינה לא יכולה לעמוד בו. במצב כזה לא מתחלקים. מה ההבדל? כשהמסע מאיים על הספינה, אז המסע הוא רודף. אז ברגע שהוא רודף, כמו שאדם שרודף, בעצם נפשו מותרת, דמו היתר, כן, דמו מותר, אז ודאי שממון הוא מותר לגמרי, ואתה יכול לזרוק אותו, הוא עודף, דמו מותר משועבד כדי לפתור את הבעיה שהוא יצר, כמו שדיברנו בדין רודף הרגיל. אבל אם השערה רודפת אחריי, והקלת המסע, זריקה המסע הזה כדי להינצל מהשערה, אז מה המסע השם? המסע לא רודף אחריי.
מה זאת אומרת? אם אני זורק את זריקת המסע, תקל, זה אומר שהשערה רודפת אחריי רק בגלל שיש לי מסע.
לא, השערה רודפת אחרי הספינה, רק אני זורק את המסע כדי להינצל מהשערה.
מה זה כדי להינצל? אבל בלי המסע היא לא הייתה מאיימת.
אז מה? אם מישהו אומר לי, מאיים עליי עם אקדח, תהרוג אותו אם לא אני הורג אותך. בלעדיו אני לא הייתי בסכנת חיים, אז הוא רודף? לא. הוא לא רודף, למה? כי מי שיוצר את הבעיה זה הוא. לא משנה שהשערה היא לא גורם תבוני, אני מדבר ברמה העקרונית. אז השערה מאיימת עליי שאני יכול להינצל על ידי זריקת מסע. אבל זה לא שהמסע רודף אחריי. במצב כזה, המסע הוא לא רודף, המסע הוא גורם שלישי. עכשיו, כיוון שזה לא נפש של בן אדם אלא ממון, אז ודאי שמותה ממון. זה לא שהממון הזה הוא לא רודף. נגיד, באנלוגיה, בדיני נפשות, אז אם מישהו מאיים עליי, אז ודאי שמותר לי להרוג אותו ואין שום בעיה, בגלל שהוא רודף. אבל אם מישהו אומר לי, תהרוג אותו, אם לא אני הורג אותך, אסור לי להרוג את ההוא, כי ההוא לא מאיים עליי. זה רק אופן, להרוג אותו זה רק אופן להינצל מאיום של גורם אחר. זאת אומרת, הוא גורם לא מעורב בכלל. במצב כזה אסור לי להרוג אותו. או בממון, אם אני משליך אותו, אני צריך לשלם. זאת אומרת, זה העיקרון.
יש אנלוגיה לזה גם לא למשהו של מיטה אלא מפסד ממון. זאת אומרת, המסע שלו עכשיו רודף אחרי שאני אפסיד ממון. לא ברמה שאני אמות, אלא ברמה שאני אפסיד ממון. אז אם אני נפטר מהמסע שלו, אז הוא כבר לא רודף אחרי.
זה יהיה אותו דבר, אני לא חושב שאני קורא, אתה שואל אותי מקור, אני לא זוכר כרגע מקור שעושה
את זה. אבל בעיקרון של השוואה.
ברור, זה יהיה אותו דבר.
אתה
מקריד
ממון בשביל ממון.
נכון.
אז למה להקריד את הממון הזה בשביל ממון?
כי הממון שלו רודף אותי.
לא, אם הממון רודף אותי, אז ודאי שאני יכול לפגוע בממון הזה. שור של מישהו רודף אחריי. הנה ממון, שור של מישהו רודף אחרי השור שלי. מותר לי להרוג את השור הרודף? כן, ודאי שכן. למרות שזה הכל ממון, השור מות שור. עוד פעם, אתה שואל אותי...
יש פה רשלנות ומזיד וכאלה דברים, לא? זה לא...
מה פתאום? לא. השור שלו, עומד להרוג את השור שלי.
אם אתה בסדר, לא יודע מה, הגעת לאיזה מקום.
אני לא בסדר, אני שוכר, אני לא מדבר, אני תמים, אבל הוא גם לא אשם. כמו קטן רודף. הוא לא אשם. אני לא מדבר כרגע, אם אני פשעתי ובזה הכנסתי את עצמי לבעיה, זה משהו אחר. אני מדבר על מצב שמור, אני עושה כדרכי, אני לא פשעתי. בא ממון שלו ומאיים על הרכוש שלי. אין לי ספק שמותר לפגוע בממון שלו. יש מקום לדון מה יקרה אם נגיד הממון שלו שווה המון כסף ושלי מעט. אז אולי אני צריך להשאיר את זה בחיים, אבל צריך לשלם לי, נגיד, או משהו כזה, או לשלם לו את ההפרש, או לא יודע, מין משהו כזה. אז בעצם זה מחדד את ההבדל בין שתי הסיטואציות, בין הסיטואציה של דין רודף ובין הסיטואציה של מצילת פה בנפש חברו. ההבדל הוא בעצם בשאלה, האם יש פה, האם מי שאני צריך להרוג אותו כדי להינצל הוא הגורם שיצר את הבעיה, או שהוא גורם שלישי, לא מעורב. ברגע שהוא גורם לא מעורב, אסור לי לפגוע בו, אני מדבר עכשיו על נפש, לא על ממון, אסור לי לפגוע בו כדי להציל את עצמי, בגלל שהוא לא מאיים עליי. יש נדמה לי שדיברנו על רשי בבבא קמא על מציל עצמו בממון חברו,
לא בהקשר הזה, אבל
מה?
שעם דוד
לא בהקשר הזה, אבל אז אני אזכיר גם את העניין הזה, אני אזכיר את העניין הזה גם כי הוא חשוב לנו לעוד אספקטים. הגמרא בבבא קמא בפרק הכונס, הגמרא מביאה שם, כן, דוד התאווה למים מבור בית לחם ושלח את שלושת הגיבורים להביא לו מים. הגמרא דורשת את זה שבעצם דוד הייתה לו שאלה הלכתית והוא שלח אותם לסנהדרין להביא לו מים, הכוונה אין מים אלא תורה, כן, לשאול שאלה הלכתית. והשאלה הייתה מה קורה עם הפלישתים, הוא נלחם נגד הפלישתים והפלישתים הסתתרו מאחורי גדיש, והשאלה אם מותר לו בגדיש הזה כדי לשרוף את הגדיש הזה כדי להינצל מהפלישתים, שמדובר בגדיש שלא מעורבים, כמובן, כן? אם זה גדיש של שמאיים עליו, אז אין שאלה. מדובר בגדיש שלא מעורבים, אז הסנהדרין שולחים לו בחזרה, אסור, כן? מה הוא להציל עצמו בממון חברו? זה בעצם כך מתנסחת השאלה. אז הסנהדרין עונים, אסור, אבל אתה מלך אתה. הוא מלך פורץ גדר לעשות לו דרך. ושאתה מלך, יש לך פריבילגיה מיוחדת, מלך יכול להפקיר ממון, מלך יכול לקבל החלטות גם על ממון של אחרים, אבל לולא היית מלך, אדם פרטי אסור לו לעשות דבר כזה. עכשיו, שיטת רשי, שם בסוף העמוד, ממש בשלוש מילים, שזה כפשוטו. זאת אומרת, יש יערג ועל יעבור על גזל. אוקיי? זאת אומרת, אם אני, נגיד, מאיימים עליי עם אקדח בשביל שאני אגזול מישהו, אני צריך למות ולא לגזול. עכשיו, ברור שאם הממון מאיים עליי, אז ודאי שמותר לי לפגוע בו, כי זה דיברנו קודם. אבל אם הממון הוא גורם בלתי תלוי, אז אסור לי, כן? התוספות אומרים שמותר לי, אבל אני צריך לשלם. זאת אומרת, כשכתוב שאדם לא מציל עצמו בממון חברו, אומר תוספות, לא ייתכן, אין יערג ועל יעבור על גזל. יש רק שלוש עבירות חמורות שיש עליהן יערג ועל יעבור. לכן אומר תוספות, כוונת הגמרא לומר שכשהוא לוקח את זה, שהוא שורף את הגדיש, הוא יצטרך לשלם. זאת אומרת, אם הגדיש עצמו מאיים עליו, אז הוא פטור מלשלם. אם הגדיש זה רק אמצעי להינצל, אז אתה צריך לשלם. פשט הגמרא הוא כמו רשי, אבל כל הראשונים אומרים כמו תוספות. זאת אומרת, חוץ מרשי. פעם שמעתי משם הרב ליכטנשטיין שאמר שהרשי הזה זה תלמיד טוען. את לא יכול להיות שזה תמיד האמירה המקובלת להגיד שזה פשוט בלתי, לא עולה על הדעת. את אפשר להגיד דבר כזה.
זה
פשוט לא. זה פשט הגמרא, ורשי כותב את זה במפורש. יערג ועל יעבור על גזל. אין שלוש, יש יותר משלוש עבירות של יערג ועל יעבור. יש שלוש.
כן, אבל אם אתה חושב על דברים שאתה, נגיד, בן אדם חולה עכשיו במחלה
שהוא
צריך ניתוח יקר,
וילך
ויגנוב
לפרוט לבתים. כן, עוד רגע נראה, אני אעיר זה.
זה מה שרש
אומר. עוד רגע נראה. אז בכל אופן, אז זה מה שכתוב שם בגמרא. תוספות יש מחיר כבד, כי בעצם, זאת אומרת, נגיד, הגמרא הרי מסתפקת, אם מותר לאדם להציל עצמו מול חברו או לא. תוספות הסביר את הצד שאסור לו, כי זאת המסקנה. מה זה אסור לו? הכוונה מותר, צריך לשלם. ומה הכוונה מותר לו? מותר לו זה הכוונה שיכול לקחת גם בלי לשלם? מדבר על גורם לא מעורב. בלתי סביר לחלוטין.
איך? שוב, שוב.
כיוון, ההנחה היא שאם הגדיש מסתיר את הפלישתים, אז הוא לא באמת לא מעורב.
למה הוא מעורב?
הוא מונע ממני
להעורב. מה זה לא מעורב? הגדיש לא, הבעל הגדיש. זה הגדיש, הגדיש לא מעניין. יש פה פלישתים שמאיימים עליי, ואני בשביל להינצל צריך לפגוע בגדיש.
אבל זה לא כדי לפגוע בגדיש, זה לא כדי לפגוע את הממון של בעל הבית כדי לפגוע בגדיש. אלא הממון של בעל הבית מפריע לי להגן על עצמי.
לא, הוא לא מפריע לי, אני שורף אותו בשביל לפגוע בפלישתים. לא, אבל למה אני
צריך
לשרוף
אותו? כיוון
שמסתתרים
שם, נכון? אם לא היה שם גדיש, הייתי יכול...
ברור, אבל זה אמצעי לפגוע בהם. זה לא שהוא מפריע לי למשהו ולכן אני מזיז אותו. זה אמצעי לפגוע בהם, אני פשוט שורף את הגדיש. אז לפי תוספות יוצא שיש צד בגמרא, זה לא נפסק להלכה, אבל יש צד בגמרא שאתה אפילו לא צריך לשלם על זה, שזה עוד מחיר פרשני לא פשוט. התפיסה של תוספות, אבל כך שיטת רוב הראשונים, חוץ משיטת רשי. אבל בתשובת הרשב"א הוא כותב שם הוא מסביר למה מותר לאדם לפגוע בממון של השני כדי להינצל, בגלל שהבעל הממון משועבד להצלתו, לא תעמוד על דם רעך. אתה רואה בן אדם שנמצא בסכנה, אז אתה משועבד להשקיע מממונך כדי להציל אותו בסכנה. אז אתה בטח לא יכול לבוא בטענות כשאני פוגע בממונך. אתה היית צריך לתת לי את זה ביוזמתך. אז ממילא מותר לי גם לקחת את זה. זה ההסבר של הרשב"א. אבל זה הסבר מאוד מעניין.
זה הסבר להיתר או הסבר לצד שהתיר שאמר שלא צריך לשלם?
מה?
זה ההסבר לצד שלא צריך לשלם?
זה ההסבר למה מותר, למה מותר לי לפגוע בממון של השני. בסדר? אבל, וצריך שלם כמובן, אבל למה מותר לי גם לגזול למנת, או להזיק על מנת לשלם? זה אסור. אבל למה? בגלל שהוא במקום יכול לצאת לתת לי את זה. אבל אז באמת עולה השאלה, א', השאלה שעולה זה הוא לא חייב לי את הממון הזה. זה מצווה של יורה דעה, לא תמוד על הממון רעיך. אין, זה לא חיוב משפטי. הוא לא משועבד לי בממוני את הממון הזה. עכשיו, אם מישהו לא רוצה להציל אותי, זה חשבון שלא עם הקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לתבוע ממישהו להציל אותי. כן, אפרופו שיח הזכויות, דיברנו על זה, אני חושב, באחת הפעמים הקודמות. אחרי שהיום יש לכל אחד זכות, יש זכות שהמדינה תחזיק אותו לחדוריות ולמבוגרים ולעניים ולצעירים ולכל אחד יש לו זכויות, המדינה צריכה להחזיק אותו, יש לו זכויות, תפיסה מעוותת. זאת התפיסה הסבירה יותר, זה של המדינה יש חובות, לא שלך יש זכויות. אנחנו רוצים להתנהג באופן נאות, שלא יהיה פה בן אדם שיחיה בצורה לא ראויה, אבל לך אין זכויות, זה לא זכויות שלך, אתה לא יכול לתבוע אותי שאני אעשה את זה. אני, כמחויבות מוסרית, צריך להחליט לעשות. לא משנה, עננו גם כאן, הרשב"א טוען שבעצם החובה שלך להציל אותי, שלא תעמוד אדם רעך, מצדיקה את זה שאני אקח לך את הממון. זה דבר נורא משונה. כי החובה הזאת היא חובת יורה דעה, לא חובת חושן משפט. אבל גם אחרי החידוש הזה, מה כתוב ברשב"א, כך או אחרת, מה שכתוב, אולי לפני שאני, מה בעצם עומד מאחורי זה, נדמה לי, מה שעומד מאחורי זה, אולי, זה באמת ההערה של אריק מקודם. כי הרי מדובר פה על לקחת ולשלם. כל השאלה זה רק למה לקחת. ברור שאני אחרי זה צריך לשלם. אז בעצם יוצא שכל המימד של הלקחת הוא לא באמת מימד של גזל במובן של להחסיר ממך ממון, אלא רק האיסור שיש להשתמש בממון שלך. איסור אין פה, כי הרי עליך יש חובה איסורית לתרום את הממון כדי להציל אותי.
זה המקרה של האיסורים.
בדיוק. זאת אומרת, הרי במקום יכול להחזיר לך את הממון שהשקעת כדי להציל אותי, אני צריך להחזיר לך גם ככה, גם כשאתה תרמת אותו ביוזמתך. אם תרמת ממון כדי להציל אותי, אני צריך להחזיר לך את הממון. בסדר? כי בסך הכל למה אתה צריך לסבול? זאת אומרת, אם אני ניצלתי, אז אני צריך לשלם על זה. אז גם אם אני לוקח את הממון, אני צריך לשלם. אז כל הנקודה זה לא אם מותר לי לקחת את הממון, אלא רק האם עברתי את האיסור. איסור לא עברתי, כי במקום יכול לשלם לך חובה איסורית לתת לי את הממון. אז אולי זה ההסבר. אבל ענייננו, בשורה התחתונה בעצם, מה שהרשב"א אומר, זה שלולי אתה היית משועבד לי, אם אתה לא היית משועבד, היא לא היה בתורה לא תעמוד אדם רעך, היה אסור לי לקחת את זה, אפילו על מנת לשלם, ולמות. אז בעצם גם הרשב"א הולך עם רש"י. ברמה העקרונית, גם הרשב"א נמצא בתפיסתו של רש"י. רק הרשב"א אומר, כיוון שהשיעבוד, הוא תופס את השיעבוד של היורה דעה הזה, כמתיר של איסור גזל. זה רש"י לא מקבל. אבל ברמה העקרונית, לו היה פה איסור גזל, אם לא היה פה מתיר, גם הרשב"א מצטרף לרש"י, שאסור היה לי לגזול את הממון כדי להינצל. כי אחרת, למה אתה צריך להגיע לזה שאין פה איסור גזל כי הוא משועבד? יש איסור גזל, רק הוא נדחה בפני פיקוח נפש. אלא מה, גם הרשב"א שותף לרש"י בתפיסה העקרונית, שאיסור גזל לא נדחה בפני פיקוח נפש. אפילו איסור גזל על מנת לשלם, שימו לב, זה חילוש פי אלף גדול. אפילו איסור גזל על מנת לשלם לא נדחה בפני פיקוח נפש. בסדר? רק מה, רק פה אין איסור גזל בגלל שיש לו תעמוד אדם רעך. אז, וכך יש עוד ראשונים. בתוספות נראה שזה יותר קיצוני, אבל יש עוד ראשונים שולחים כמו הרשב"א, ולכן אני לא חושב ששיטת רש"י היא שיטה כל כך חריגה. ברמה העקרונית יש עוד ראשונים שנמצאים איתו במפלגה. איך להבין דבר כזה? תוספות שואל בצדק, אנחנו לא מוצאים מהרג ואל יעבור חוץ משלוש העבירות החמורות, למה לא אמרו גם את זה? אז כאן יש, דיברנו על זה באמת, יש סדרת תשובות של ארוך לנר, זה נקרא בניין, פשוט בניין ציון. ארוך לנר זה החידושים על השס, בניין ציון זה השוט שלו. יש שם סדרה של איזה 6-7 תשובות בנושא הזה, שבין היתר הוא עוסק בנושא הזה, ותפיסתו העקרונית היא ש פגיעה בחבר זה יהרג ועל יעבור. כל פגיעה בחבר, לא רק גזל. פגיעה בחבר זה יהרג ועל יעבור. לבייש חבר זה יהרג ועל יעבור. עכשיו, תוספות אומר את זה, תוספות בסוטן, נדמה לי, אומר את זה, כתוב שם בגמרא, מוטב לאדם להציל עצמו לכבשן האש, ועל ילבי פני חברו ברבים. אז תוספות אומר, שמשמע שזה יהרג ועל יעבור. כן, מביאים לזה כמה דוגמאות.
יותר משלוש.
כן? אז שואל תוספות, אז איך הרי יש רק שלוש עבירות החמורות? אז הוא אומר, זה אביזה היו דרצח. והם מסברים מפוקפקים כאלה שהאדם הרי מסתלק מהפרצוף בגלל שהוא מתבייש וזה, לסלק את הדם מהגוף זה כמו לרצון. הסבר שמש מעליב את האינטליגנציה. סליחה, מחילת התוספות. תוספות כותב. זה פשוט לא ניתן להיאמר. לא ניתן להיאמר. פשוט לא מדרש פליאה התוספות הזה. אבל הבניין ציון הוא מציע הסבר אחר. הוא בעצם רוצה לטעון בגלל היסוד הזה שגם רואים פה ברש"י בבבא קמא, אותו עיקרון. בעצם אני אתרגם את זה לשפה שלי, כי אני חושב שזה ניסוח יותר חד, יותר ברור. אני חושב שלזה מה שאני מתכוון. הוא בעצם רוצה לומר כך: האיסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש. ברור. כל האיסורים חוץ משלוש העבירות החמורות נדחים בפני פיקוח נפש. אבל מה שאסור לך לקחת ממון של השני או לפגוע בממון של השני, זה לא בגלל איסור גזל. הפוך, איסור גזל זה בגלל שאסור לך לפגוע. נגיד להבדיל מחזיר, חזיר למה אסור לי לאכול? כי התורה אסרה לאכול חזיר. בגזל המהלך הוא הפוך. למה התורה אסרה גזל? כי אסור לקחת הממון של השני, כי זה של השני. האיסור נגזר ממצב קודם. באיסורי התורה הרגילים המצב הוא תוצר של האיסור. ואחרי שהתורה קבעה שחזיר הוא אסור, עכשיו אסור לי לאכול אותו. מכוח הזה שהתורה אסרה. בגזל התורה אוסרת בגלל שיש מצב קודם שזה אסור. יש סיבה למה התורה אוסרת. זאת אומרת, זה בעצם היה אסור עוד לפני איסור התורה, וזה רב שמעון שקופ הידוע, שהוא אומר בכמה מקומות, בשער ה' לכל אורך הדרך, הוא אומר שמה שאיסור גזל הוא איסור חריג, ובעצם יסודו במה שהוא קורא תורת המשפטים, שיש איזה תשתית מטה הלכתית שקודמת לציוויים של התורה שמסדירה את דיני הקניין, מה שייך למי.
דיני הקניין, למה זה לא כל העבירות שבין אדם לחברו?
עוד רגע נראה, עוד רגע נראה. בינתיים מדבר על גזל, הבניין ציוני זה כבר מרחיב את זה, וכרגע אני מדגים את זה על גזל. אז הרב שמעון שקופ בעצם רוצה לטעון שהאיסור לגזול יסודו בזה שהממון הוא של השני. מה קובע האם הממון שייך לי או לשני? את זה מסדירים דיני הקניין. עכשיו, דיני הקניין הם לא תוצר של ציווי. אין כמעט פסוקים שעוסקים בדיני הקניין. דיני הקניין זה מה שהוא קורא תורת המשפטים. זאת הסדרה חברתית. אנחנו קובעים, כל חברה מסדירה לעצמה איך קובעים, איך נהיים בעלים על דברים, איך מגדירים בעלות, על מה אתה בעלי, על מה אתה לא בעלי, ואיך מעבירים בעלות, כל דיני הקניין. אחרי שדיני הבעלות מסודרים, עכשיו אפשר להגדיר את איסור גזל. כשאתה לוקח משהו שהוא שייך הוא בבעלותו של מישהו אחר ולא שלך, אתה גזלן, אוקיי? אז, אבל בשביל להגדיר את איסור גזל צריכה להתקיים תשתית של דיני הקניין. ולכן שואל רב שמעון שקופ, מאיפה התשתית הזאת באה? צריך להגיד שהתשתית הזאת כבר התורה, כשהיא מצווה לא תגזול, היא מניחה את קיומה של התשתית הזאת. התשתית הזאת קיימת עוד קודם. עכשיו, בדרך כלל מבינים שרב שמעון שקופ מתכוון לומר שהתורה רק מגדירה מה שייך למי. אבל האיסור לקחת זה איסור מהתורה.
שהתשתית המשפטית רק מגדירה.
כן, זאת אומרת, התשתית המשפטית מגדירה מי בעלים על מה. אבל לולי הציווי שלא תגזול, היה מותר לי לקחת ממון שהוא שלך. זה רק הגדרה שהוא שלך. לעניין מה ההגדרה, אין לי מושג. אבל ככה הבינו רוב אלה שאני מכיר, היה לי ויכוחים מרים עם כמה אנשים על העניין הזה. יש ראיות ברורות שזה לא נכון, חוץ מהסברה. יש ראיות ברורות שזה לא נכון. רב שמעון שקופ מתכוון לומר שיש גם איסור ברובד המשפטי. איסור לקחת את הממון של השני בלי לא תגזול. למשל,
איסור
מטה הלכתי. כן, איסור מטה הלכתי. הקדוש ברוך הוא יבוא אליך בטענות למה עשית את זה.
איסור מוסרי.
איסור מוסרי או מטה הלכתי, איך שתקרא לו, כן. משפטי. כל זה משפטי, לא משנה. למשל, גויים, גם לשיטה שאיסור גזל הגוי הוא לא מדאורייתא, אין לו תגזול על גוי, אומר רב שמעון שקופ, האיסור הזה קיים גם כלפי גוי, כי הרי דיני הקניין, ודאי שגוי יכול להיות בעלים על דברים. נכון? כן, דיני הקניין ודאי חלים גם אצל גויים. ברגע שהוא הבעלים על משהו, לקחת את זה ממנו, זה איסור גזל משפטי. גם אם איסור לא תגזול ההלכתי, לא קיים שם. אוקיי? זה אחת הראיות לזה שוודאי שרב שמעון שקופ מדבר גם במישור הנורמטיבי ולא רק על הגדרות, יש זה עוד ראיות, לא משנה. הוא אומר, סתם, רב שמעון שקופ שואל ישר בהתחלה, ושמה תאמר, מה החיוב לשמוע לציווי כזה אם התורה בכלל לא ציוותה עליו? בדיוק. ועל זה הוא עונה, כי השכל מחייב לשמוע לכל התורה, אז הפה שעשה הוא הפה שהתיר. זאת אומרת, אז אם השכל מחייב גם את זה, אז גם לזה צריך לשמוע. כן, זו התשובה שלו שפעם הזכרתי. אבל אני אומר, השאלה שלו היא מעניינת. הרי אם באמת זה רק הגדרה של דיני הקניין, אז מה יש לי, אז מה זה לציית? אני לא צריך לציית לכלום. אני מציית רק ללא תגזול. דיני הקניין רק מגדירים איפה חל לא תגזול ואיפה לא. אז מה השאלה, למה צריך לציית למשהו שהתורה לא צוותה? אין פה מימד של ציות על כורחנו, שהוא מתכוון לומר שוודאי שיש גם איסור לקחת ממון שהוא לא שלי. זה לא רק הגדרה, שזה הגדרה קניינית גרידה. מה היסוד הדברים? יסוד הדברים הוא, זה דיברתי פעם על טריטוריה הלכתית. בהקשר הזה דיברתי על זה. ואמרתי שיש תפיסה מטה הלכתית, עכשיו אני לא מדבר דווקא באותו מובן שדיבר רב שמעון שקופ, באופן כללי. מבחינת ההלכה, מי שקובע מה יקרה עם דברים שנוגעים אליי, זה רק אני. ולכן, גם אם לך אין איסור לקחת, נגיד, משהו שלי, להזיק משהו שלי, עדיין אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול לעשות את זה, לא בגלל שזה אסור לך הלכתית. אפילו אם אתה, יש לך הצדקה מצוינת ברמה ההלכתית, אבל את ההצדקות שלך, תיישם על הממון שלך. על הממון שלי, מי שמקבל את ההחלטות זה אני. יש פה, זה לא הגדר, אתה לא לוקח את זה לא בגלל איסור לא תגזול. אתה לא לוקח את זה בגלל שאתה לא יכול לשלוח יד לטריטוריה שהיא שלי. מה היד שלך עושה פה? עכשיו, אני לא טוען כלפיך אתה עבריין, יש איסור לא תגזול, זה לא הגודה. להפך, בגלל שהטריטוריה היא שלי, התורה רוצה לחזק את זה, אז היא שמה על זה גם איסור לא תגזול. אבל עכשיו אתה נמצא בפיקוח נפש, ואני חוזר לדיון שלנו. אתה נמצא בפיקוח נפש. פיקוח נפש דוחת לא תגזול. אז יש לך הצדקה. איסור לא תגזול נדחה. יפה מאוד שיש לך הצדקה. אבל הצדקות שלך לא מעניינות אותי, הכסף הזה הוא שלי. עכשיו נכון, אני צריך להציל אותך, לא תעמוד אדם רעך, אבל זה חשבון שלי עם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות רשע. לא רוצה להציל אותך. בסדר? זהו, החלטות על הכסף שלי רק אני מקבל.
זה לא במובן הלכתי, זה במובן הנורמטיבי.
אבל ההלכה דורשת את זה.
מה זה ההלכה?
להלכתית אני בסדר.
הקדוש ברוך הוא מצפה ממך את זה.
הקדוש ברוך הוא דורש גם את העיקרון המוסרי, אבל זה לא הלכה.
ההלכה מתחשבת בזה, היא רואה את זה כך, אתה יכול לקרוא את זה איך שאתה רוצה.
הלכתית אני בסדר, הלכתית...
הלכתית במובן הפורמלי אתה בסדר, הקדוש ברוך הוא יבוא אליך בטענו. תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה לא משנה. בסדר, לא משנה, תכלס אסור לעשות את זה.
אתה לא צריך לעשות את זה.
תכלס אסור לעשות את זה. עכשיו, מה שבעצם רבי שמעון שקופ טוען, זה שמעבר לאיסורים, וזה חידוש גדול, שמעבר לאיסורים שקובעים מה מותר ומה אסור לעשות, יש מערכת של הגדרות טריטוריאליות שאומרות עד איפה מוטת השליטה שלי, ואיפה היא נגמרת. והשיקולים ההלכתיים שאומרים לי מה מותר ומה אסור לי לעשות, הם עוסקים רק בטריטוריה שלי. לא נוגעים.
למה בתרשעים...
מה?
הרי יש דינים שאומרים שאם אדם עובר עבירה, אפשר
להפסיק
אותו.
אם ההלכה אומרת שלא, אז לא, אין בעיה. אם ההלכה אומרת להרוג מחלל שבת, מה הצדקה של הבית דין להרוג אותי? החיים שלי הם טריטוריה שלי. לא, ברור שההלכה יכולה גם להגיד, במקרים מסוימים אני מפקיעה את הטריטוריה של השני. אתה כן יכול לעשות שיקולים, לא בדרך כלל בית דין, לא בן אדם פרטי, לא משנה. אבל ההלכה יכולה לפגוע בזכויות של האחר. אבל אם אין קביעה הלכתית ברורה לגבי זה, אלא יש רק הצדקה שאין פה איסור לא תגזול, זה לא מספיק. הצדקה שאין פה איסור לא תגזול לא מספיקה. צריך להיות גם היתר לעשות שיקולים ביחס למשהו שבטריטוריה של מישהו אחר. זה בעצם הנקודה. ואת זה לא מצאנו. וכיוון שכך, אז יש בעצם יארג ואל יעבור על המצב הזה, אבל הוא לא על איסור גזל. שאלת התוספות לא קשה עכשיו. כי תוספות שאל על רשי, למה לא הגדירו גם את לא תגזול בתור אחד מארבעת העבירות החמורות? כי לא תגזול כן נדחה בפני פיקוח נפש. זה לא האיסור ההלכתי שלא נדחה. אלא זה הטריטוריה. אתה לא יכול... דיברנו על הכן, על החבר שלי מבני ברק שאומר לא תחמוד. ממש לא מזמן זה היה, אני חושב. אני זוכר שאמר, שאלתי את אלכס, כי הוא גם מכיר אותו. כן, שאני חושב שאני אעבור על לא תגזול וזה יהיה אצלי, או אעבור על לא תחמוד וזה יישאר אצלך. אז גם אם השיקול הזה היה נכון, אסור לי לקחת את החפץ הזה. אסור לי, בגלל ששיקולים נכונים אני עושה על הממון שלי, לא על הממון של מישהו אחר. אז זה בעצם שיקולי טריטוריה. עכשיו, הערוך לנר מרחיב את זה גם לכל פגיעה בזולת. מצוות שבינם לחברו הוא מגדיר את זה, זה הגדרה לא מוצלחת לדעתי, כי ברור שלא מתכוון לומר שהוא לא מדבר על מצוות צדקה או על עזרה לזולת. יארג ואל יעבור על עזרה לזולת, אין דבר.
לא, זה איסורים.
זה לא בגלל האיסורים, אלא בגלל הפגיעה בזכויות של האחר. זה לא שאלה של לאו עשה, אלא זה פגיעה בזכויות של האחר. במקום שבו אתה פוגע בזכות של האחר, למשל זכות לכבוד, אם אתה מבייש אותו, זה פגיעה בזכות שלו, זה לא איסור שלך. האיסור שלך הוא תוצר של זה שהוא יש לו זכות לשמר את הכבוד שלו. אתה לא יכול, מה אתה עושה פה? בסדר? אז האיסור הוא תוצר של זכות שלי. זה ההבדל בין זכות, דיברנו על זכות מול חובה, אז פה האיסור הוא תוצר של זכות שלי. אז לכן האוכלנר, כשהוא מתכוון לאיסורים שיהרג ויעל יעבור, זה איסורים ששייכים לחושן משפט. זה איסורים שיסודם בזכות שלי, ולכן לך אסור לפגוע בזכות שלי, על זה אתה צריך להיהרג ולא לעבור. למה? כי אתה לא יכול להיכנס לטריטוריה שבה הזכויות הן שלי. במקום שבו אתה צריך להגיד לעזור לי, אין לי זכות שאתה תעזור לי, יש עליך חובה לעזור לי. במקום כזה, לא משנה אם זה עשה עוליו, במקום כזה אתה לא צריך להיארג בשביל לקיים את זה. אין זה ברור.
ברור שזה לא מחזיק מים, כלומר, אנשים רוצים בגלות מקרים שבהם ברור שזה לא, שלא סביר שזה תהיה הלכה. דוגמה, אני נוסע בכביש, רכב בא מולי, ואם אני לא אשבור חזק לתוך הרכבים שנמצאים מימיני, עומדים, אין בהם אף אחד לא מסכן אף בן אדם, אני תהיה תאונה עם סיכון קטלני לי. אסור לי להסיט את הרכב לתוך רכוש וחדו שלי?
זה מה שרשי אומר, על מה אנחנו מדברים. אסור.
אני צריך לחכות ברכב ולמות?
כן.
לדעת רשי.
כן. את השיטה הזאת אני מסביר. עכשיו, להלכה אנחנו לא פוסקים כך. כל הראשונים הם נגד רשי. אבל גם חלק מהראשונים, לפחות, מאלה שמתנגדים לרשי, מסבירים את זה בזה שהשני גם הוא מחויב להציל את חייך.
הערוך לנר, הוא חושב שזה הלכה או שמסביר
את רשי? אני לא זוכר כרגע לגבי צורות תגזול, והוא טוען, אני חושב שכן, אני חושב שהוא מאוד טוען שזאת ההלכה.
הוא אומר בסיטואציה הזאת, הוא מחכה...
ככה הוא טוען. כן, כן, ככה הוא טוען.
רגע,
לפי
הלוגיקה הזאת, אם זה
כמו
של גוי,
רגע, אני כבר מגיע. אז בעצם הנקודה היא שכשאסור לאדם להציל עצמו בנפש חברו, זה לא רק בנפש חברו, זה אפילו בממון חברו, לפי רשי. עכשיו, גם לראשונים שכן, אני אומר עוד פעם, ההלכה היא לא כזאת. ההלכה היא לא כזאת. אבל אני אומר, גם בראשונים שאומרים את ההלכה לא כמו רשי, עדיין מבחינת ההנמקות, רואים, כמו הרשב"א שהבאתי קודם, רואים שהתפיסה העקרונית שלהם היא כן תפיסה כמו רש"י. במובן הזה זה חשוב להבין. עכשיו, ביחס לנפש, שם זה כבר הרבה יותר ברור. כי עכשיו הנקודה הרבה יותר חזקה, ועל זה אפשר להאריך, אני לא אכנס לזה עכשיו לכל הראיות, יש לי כמה ראיות לזה, שאיסור להרוג את השני, נגיד מאיימים עליי כדי להרוג מישהו. אסור לי, אין אדם מציל עצמו בנפש חברו. אנשים בדרך כלל תולים את זה בחומרת איסור לא תרצח, לדעתי זה לא נכון. לא בגלל חמרות איסור לא תרצח. זה בגלל שהנפש של השני שייכת לטריטוריה שלו, אני לא יכול לקבל החלטות על הנפש שלו. אלא אם כן הוא רודף. אם הוא רודף, זאת אומרת, הוא עצמו זה שיוצר עליי את האיום, אז הוא שיאבד את נפשו כדי להציל אותי.
זה לא מתאים לנימוק
הגמרא, אדם
יותר סמוך. זה לא בגלל שאדם יותר סמוך.
כן, אבל מה מצד שני לא אומרת בגלל איסור לא תרצח? גם זה היא לא אומרת, אז שאלה איך לפרש את זה. אז יש בראשונים, יש התנסחויות שונות. יש כמה ראיות לזה, אני חושב, שזה לא בגלל איסור לא תרצח. יש פה אולי גם איסור לא תרצח, אבל איסור לא תרצח הוא תוצאה. זאת אומרת, כי הרי בסופו של דבר, מה זה איסור לא תרצח? ולאבד את חיי זה לא איסור, הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו חייו של מי נלקחים. נכון? בסדר, אז לכן יש פה שיקול של שבע אל תעשה, דיברנו על זה כבר. אחרי שיש שבע אל תעשה, אם אתה עכשיו תבוא ותהרוג את השני, יכול להיות שגם תבוא איסור לא תרצח. אבל זה רק אחרי שהשיקול הזה הלכתי. השיקול שאומר, האם יש פה הצדקה ליטול חיים, אומר, אין פה הצדקה. ברגע שאין פה הצדקה, אז מתעורר גם איסור לא תרצח. כמו בלא תגזול. זאת אומרת, היה מקום להגיד שאיסור לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש. עדיין אסור לי לקחת את זה בגלל שיקולי הטריטוריה. אבל עכשיו כשכבר אסור לי לקחת את זה בגלל שיקולי הטריטוריה, גם איסור לא תגזול יהיה פה. כי סוף סוף כשאני לוקח ממון כשאין לי הצדקה לקחת אותו, אז אולי גם איסור יהיה. אבל לא בגלל שהאיסור לא נדחה. האיסור מתעורר, האיסור פה הוא תוצאה. בסדר? אז במובן הזה יכול להיות שגם פה יהיה איסור לא תרצח, אבל הוא תוצאה. הוא לא הסיבה. אני אומר, זה תלוי קצת בניסוחים של ראשונים. אני...
מה לגבי ממון של ציבור? רכב חברה קדישה.
נו.
יותר חמור או פחות חמור מ...
מה, לפגוע בו כדי להינצל?
כדי להינצל.
אני חושב שיש הבדל. ברמה עקרונית, אם בזה אסור, גם בזה אסור. בכל אופן, אז אוקיי, אז זה נקודה ראשונה. זאת אומרת, זה מאיר באור יותר חזק את הנקודה, למה אסור לי להציל את עצמי בנפש, או אולי אפילו לשיטות מסוימות בממון של חברי. הרמב״ם הזה, אגב, על זה שמותר לי לזרוק את המסע לים ולשלם, שם זאת שאלה גדולה איך זה מתיישב בדיוק, יכול להיות שהרמב״ם שייך לסיעת הראשונים, שאומרת שמותר להינצל בממון חברו אם אתה משלם. אז זה הנקודה. למרות שלא יודע, יכול להיות שיש שם גם מימד מסוים שגם פתח כשמתחלקים, אז בעצם יכול להיות שגם בעל הממון ניצל במובן מסוים, ואז הוא גם שותף בסיטואציה.
הוא צריך לפעמים מסוים,
כפשוטו. מה?
אם הוא על האונייה.
אם הוא לא על האונייה, אז איך מתחלקים? אם הוא הניח...
יכול שהוא לא על האונייה, יכול שהוא כן על האונייה. וגם אם הוא לא על האונייה, הוא הניח את המסע על האונייה. אז יש לו גם איזשהו עניין שהאונייה לא תטבע. טוב, יכול להיות שיש המקום קצת לחלק, אבל ברמה העקרונית לא משנה. יכול להיות שהרמב"ם הולך עם שיטת הראשונים הזאת שאומרת שאפשר לשלם ולהינצל. בכל אופן...
ברגע זה לא שווה?
מה?
אם לא זרקו אותו לים, אני לא שווה עכשיו. כי אם הספינה תטבע...
היא במקום וחוק, כן, זה דבר שהוא בעצם כמו... מה נטביר הטבע? במקום וחוק עומד לי טבע. עכשיו, נקודה נוספת, מה שאריק העיר קודם. מה קורה עם הממון או הנפש של גוי? אם השיקול הוא שיקול של איסור לא תגזול או לא תרצח, אז היה מקום, כן, תורת המלך, היה מקום להגיד, על גויים אין לא תרצח, ישפך דם האדם ואדם דמו ישפך, ואם רק איסור לא תרצח, מונע ממני מלהרוג את השני כדי להינצל, פה אין איסור לא תרצח, אז להרוג גוי כדי להינצל, מותר, הנה נפקמינה.
איסור לא תרצח על גוי, שאיסור לא תרצח זה לא מתייחס לגוי, אלא רק שופך דם האדם.
זה גמרא.
זה גמרא מפורשת שלא תרצח לא חל על גוי?
כן. הם לא הורגים, לא הורגים על הרג גוי, אין איסור, אין חיוב מיטה שלא תרצח. זה שופך דם האדם. בכל אופן, אז אם השיקול הוא שיקול של איסור, איסור לא תרצח הוא אחת משלוש העבירות החמורות ולכן יהרג ועל יעבור, אז בגוי, זה מה שהם טוענים שם בתורת המלך, אז בגוי אין לא תרצח, יש שופך דם האדם. זה איסור אחר, האיסור הזה לא נדחה בפני, האיסור הזה נדחה בפני פיקוח נפש. אבל אם כמו שאני אמרתי קודם, זה לא נכון. בגלל שמה שאסור לי לעשות את זה, זה בגלל שזה נמצא מחוץ לטריטוריה שלי. זה לא בגלל האיסור, האיסור הוא תוצאה. הפוך, אחרי שזה מחוץ לטריטוריה שלי, אם אני נכנס לשם, עברתי על איסור גזל או איסור רצח או מה שלא יהיה. אבל בעצם זה מתחיל לא במישור ההלכתי, זה מתחיל במישור המטה-הלכתי. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, בראשי רב שמעון שקופ, גם על ממון, האיסור המטה-הלכתי קיים ודאי גם ביחס לגויים, הרי יש להם בעלות על ממון, כמו ליהודים, נכון? ודאי שיש להם גם זכות על נפשם, הנפש היא שלהם, זה לא טריטוריה שלי, אני לא יכול לקחת את הנפש שלו, הוא לא שייך לי בשום צורה. אז לכן גם אם האיסור להרוג אותו הוא איסור בעל תוקף הלכתי נמוך יותר, עדיין יהיה פה יהרג ואל יעבור, אם זאת התפיסה. ושהיהרג ואל יעבור הוא לא תוצר של חומרת האיסור, זה בדיוק הנקודה, אלא של טריטוריה. והנה, זאת ההשלכה של כל המהלך שעשיתי קודם. זאת, אם זה תוצאה של לא תרצח, אז יש מקום לחלק, אבל אם לא, אז אין מקום לחלק. ואז יוצא שבעצם גם לגבי גויים, ובאמת בגמרא שם אגב בבבא קמא יש דיון שלם, דברי הימים מול שמואל, שם עשה סתירה, הגמרא שם דנה אם זה שעורים של ישראל או קדישים של ישראל או קדישים של פלישתים היו. ונדמה לי שמסקנת הגמרא שם שזה אפילו בקדישים של פלישתים, שעשו היה לו, או קדישים של מישהו אחר, לא משנה, שאסור לך לפגוע בזה לולא אתה מלך ומלך פורץ גדר. זאת אומרת שזה חל גם על גויים. עכשיו, הזכרתי את התשובה של הרב ישראלי על פעולת קיביה. שהרב ישראלי אומר שמה, שבאמת גם לגבי גויים, אסור לפגוע לא בממונם ולא בנפשם, כדי להינצל. לולי דיני מלחמה.
אולי דווקא בגוי, כי הוא לא חייב...
בדיוק. עכשיו אני אומר יותר מזה, זו הערה נכונה. בגוי יכול להיות אפילו יותר חמור. כי בגוי, אולי אפילו הרשב"א יסכים לרש"י להלכה. כי למה הרשב"א אומר שמותר לי לפגוע בממון של השני כדי להינצל? כי השני מחויב להשתיע את הממון שלו כדי להציל אותי. יש לו מחויבות שלא תעמוד על דם רעיך. אבל את המחויבות הזאת יש רק לרעיך. הגוי לא מחויב כלפיי במצוות של אדם לחברו. אז אם חייב להשתיע את הממון בי, יכול להיות שהרשב"א יסכים לשיטת רש"י שפה אסור לי לקחת את הממון של הגוי אפילו אם אני מת. זאת אומרת, בגוי זה יוצא יותר חמור מאשר ביהודי. אוקיי? ממש, התמונה ממש מתהפכת. זאת אומרת, רמת האיסור אולי יותר נמוכה, זה מחלוקת, אבל היכולת לקחת את הממון במקום שנשקפת לי סכנת חיים, פחותה לגבי גוי.
מידין לא תעמוד על דם רעך.
מה?
מידין לא תעמוד על דם
רעך. לא, הפוך, בגלל שלגוי אין את לא תעמוד על דם
רעך.
הרב ישראלי אגב כותב את זה, נדמה לי. הוא כותב את זה בתשובה שם. עכשיו, אז בעצם, זאת המפה, אוקיי? עכשיו בואו נחזור לדיון שלנו. כשאנחנו דנים עכשיו בפגיעה בחפים מפשע, אנחנו נגיד חיסול ממוקד, אוקיי? חיסול קצת די ממוקד. אז אתה יורה טיל על מכונית כשבתוכה יושב מחבל, מאיים עליך, זאת אומרת, יש סכנה מוחשית שנשקפת לך ממנו, אבל במכונית יש גם נוסעים גם לא מעורבים, אוטובוס או מכונית, לא משנה, שנוסעים איתו עוד אנשים. אז במצב כזה, העסק יהיה תלוי בשאלה, האם מדובר פה בדין רודף או בדין מציל עצמו בנפש חברו, נכון? אם אני פוגע ברודף, אין בעיה, ודאי שמותר לי ואפילו מצווה. אבל אם אני פוגע במישהו שלא מעורב כדי להינצל, לכאורה זה מציל עצמו בנפש חברו. אז לפגוע במחבל אין בעיה, אבל מה היתר לפגוע בלא מעורבים בגלל שהמחבל מאיים עליי? אפילו יותר מזה, המחבל שמחזיק את התינוק ביד, דיברנו, כן, ואת הרובה ביד השנייה. בסדר? האם מותר לי לראות עליו כדי להתגונן? התינוק הוא לא מעורב. האם מותר לי להרוג את התינוק כדי להינצל? העובדה שיחד איתו נמצא גם המחבל זה לא עוזר. כי התינוק מצד עצמו, אסור לי להרוג אותו, אז מה? במחבל מותר לי לפגוע, אבל למה זה מצדיק את הפגיעה בתינוק? בתינוק אסור לי לפגוע. ואז יוצא שאני בעצם צריך למות ולא לראות עליו.
למה בתפיס... רודף שמחזיק תינוק אסור להרוג אותו?
לכאורה לא. אתה רודף, מותר לי להרוג, אבל מחזיק את התינוק, אז איך מותר לי לפגוע?
שם הרעיון שרודפת אחרי.
טוב, אז בגלל, פה בגלל העובר, אמרנו שעובר מותר להרוג בגלל שאין לו, לא, שאין לו ערך חיים. אבל ברמה העקרונית, היא מחזיקה תינוק שכבר הוציא את ראשו, אז אסור. לכאורה. כך הרב ישראלי כותב להלכה, זאת המסקנה שלו. הוא רק טוען שבדיני מלחמה זה השפן. דיברנו על זה שתמיד שולפים בסוף את השפן הזה מהכובע, כן, אבל דיני מלחמה זה משהו אחר. עכשיו, אני פה אמרתי כבר, אני לא אוהב את הפתרון הזה של דיני מלחמות, כי אין לו מקור. זה מין המצאה כזאת שמאיפה היא יצאה. זה מין כזה שפן כזה.
יש דינים אחרים.
איפה זה? איפה הדינים האלה מופיעים?
במלחמה מותר להרוג?
בטח, את מי שמאיים עליי. מי שמאיים עליי.
ביום רגיל אסור להרוג.
לא, את מי שמאיים עליי.
אני יוצא למלחמה.
את מי שמאיים עליי.
אני יוצא למלחמה.
אז מה, גם מי שמאיים עליי, אני יצא אליו מחוץ לבית ואני ארוג אותו.
גם לצאת לכבוד, יש לדין שמלחמת.
אז זה מלחמת רשות, זה משהו אחר. מלחמת רשות זה משהו אחר, בגלל ששם התורה במקרים מאוד מסוימים, התורה מתירה מלחמת רשות, באמת שאלה גדולה.
יש יותר, כאילו, אפשר לכבוד שרצות, כאילו, רק כדי להרחיב את
אז מה? האם זה אומר אבל שבמלחמה מותר לעשות כל מיני דברים? כל דבר לגופות. תגיד לי מה מותר ומה אסור. מותר לפגוע בלא מעורבים במקרה כזה? אנשים שלא מעורבים במלחמה? מי אמר? הטענה שזה דיני מלחמה פותרת אותך מלהביא הצדקות. דיני מלחמה והכל בסדר. זה תמיד כשאתה תקוע עם החשבון ההלכתי אז אתה שולף את העניין הזה של...
זה אותו סוג של מקור של הבעלות או הטריטוריה כמו שאתה קורא לה. זה פשוט... ככה
עולם, זה צורת... הבאתי את המאמר של הרב שביב בפעם הקודמת, שהוא באמת רוצה לגזור קצת מדיני המלחמה, כן לעשות את זה משהו יותר מפורט, יותר קונקרטי, וללמוד את זה ממנהג העולם.
לא משנה מה מנהג העולם, כאילו משנה. הרעיון הוא להגיד שהתשובה היא פה, מה שיגיד השכל הישר, זה המקור.
לא, אבל הטענה, הוא רוצה לתת לזה אבל איזושהי הצדקה. שכל ישר... כבודו עם קרום המונח, אבל להרוג בלי השכל ישר...
אם העולם עכשיו מושחת בצורה...
לא, לא, לא חייב להיות, זה לא אכפת לי, זה הסכמת העולם המתוקן.
זה משנה, מה שנראה, מוסרי.
לא משנה, אבל זה עדיין, יש פה איזשהו בסיס משפטי להגיד שפה זה הולך על פי השכל. כי זה שאתה יכול להרוג מישהו בגלל שהשכל שלך אומר משהו, זה צריך להיות מגובה באיזושהי תשתית מטה... הלכתית, לא יודע בדיוק מה. זאת אומרת, תראה, דיני מלחמה זה הסכמה של כל האומות, שפותחים במלחמה לפי כללים מסוימים, בהצדקות מסוימות, וזה מחייב גם אותנו.
גם בדינים שלא במלחמה זה ככה, בסופו של דבר.
מה זאת אומרת?
כמו שאסרת עליי להרוג או את הגזל, לקחת ממנו את הדברים, או להרוג את הבן אדם, בגלל שזה טריטוריה שלו, זה בכלל לא שאלה של...
ברור, אני אוסר עליך, אבל פה אני מתיר לך.
מה?
פה אני מתיר לך, לא אוסר עליך.
לא משנה, על אותו עיקרון אתה אוסר, ופה
יותר עיקר מה אתה נכנס לטריטוריה שלי ואתה הורג אותי? אני לא מעורב.
עיקרון מה שנראה לך מוסרי.
לא, זה לא, זה בעייתי.
אבל זה מה
שזה... זה נראה לי והוא לא נראה לי וכן נראה לי.
לגמרי ככה עבדת כמו שעבד השערי יושר על עניין ממון.
לא, 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 זה לא ככה. יש הגדרה שאומרת שכשיש לך טריטוריה אני לא יכול לקבל החלטות לגבי הטריטוריה ההיא.
מה זה הגדרה הזאת? זה הגדרה שבנית כי נראה לך שזה הדבר הנכון.
ברור, אבל אני אומר, לא.
אז זה שעכשיו קראת לזה הגדרה וציינת את זה בספר הזה.
אז אם זה, לא, זה לא ככה, בגלל שהגדרה הזאת זאת הגדרה שעומדת למבחן. אתה יכול לבדוק את זה, אתה יכול, יש לך כללים איך אתה מיישם את זה. אבל אם אתה אומר, תראה, פה נראה לי ופה לא נראה לי, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, והוא יגיד נראה לי ככה, והשכל הישר, זה לא עובד ככה. את מערכת משפטית, מערכת הלכתית לא יכולה לעבוד ככה. אתה צריך להצדיק את זה באיזשהו היגיון משותף, שנתקע בפני מה-common sense של הרבה אנשים. אז אני אומר, זה תמיד הצדקות מטה הלכתיות מתנגזות לשכל ישר, אבל גם שכל ישר אין פירושו, ככה אני עושה כי כך נראה לי וזהו. זה צריך לעמוד באיזשהו מבנה, תשתית מבנית כלשהי, זאת אומרת, בתוך איזושהי מסגרת מחשבתית. אב שלם, בכל אופן ככה הרב שביב מנסה להציע. אני בעצם באמת מתלבט בעניין הזה, כי אם זה באמת ככה, אז חזרנו חזרה, אוקיי, אז בואו נראה מה המשפט הבינלאומי אומר, או מה ההסכמה של העמים אומרת, ולא בטוח שאנחנו כולנו כל כך מסכימים תמיד ללכת בדיוק עם מה שהמשפט הבינלאומי, שקצת מנותק הרבה פעמים מסיטואציות.
רק במקומות שנראה לנו שהם צודקים,
אוקיי.
מבחינה מוסרית.
אז אני אומר, זו השאלה. אז אני אומר, אז פה משלוף את דיני המלחמה לא, גם לא יספק אותנו, מעבר לזה שאני לא כל כך אוהב את זה, כי זה מין שפן כזה ששופים אותו לפי הצורך, זה גם לא באמת ייתן מענה.
רגע, אבל דיני המלחמה,
אוקיי.
אפשר לומר שהיא נכינה מכאן, מה זאת אומרת? כלומר, מאחר שזה, כלומר, שרואים שלמלכות, יש בהנחה שלממשלה יש סמכות של מלך.
לא, בסדר, להפקיע ממון, אבל מה אם להרוג? להרוג חפים מפשע? הפלסטינאים יש לממשלה סמכות? חפים מפשע. אבל לא מעורבים. לא חושב.
אם אתה מונע הרג של הרבה יהודים.
כן, אז מה? אז מה? הם לא מעורבים, מה זה קשור? תפתור את הבעיות שלך איתך, מה אתה פוגע בי? זה ההיגיון שלא אדם אצל עצמו בנפש חברו.
תלוי עד כמה זה רבים.
בסדר, אז פה מתחילים כל המידתיות והמושגים האמורפיים האלה שקשה מאוד להכניס אותם בתור דפוס.
לעולם
יישאר ככה. לא, זה לא לעולם יישאר ככה. אז אני מנסה להציע איזושהי מסגרת מחשבתית יותר מסודרת. כמובן, אמרתי, זה לא יפתור את הבעיות ויהפוך את זה למתמטיקה, לאלגוריתם סגור. אבל זה כן ייתן איזושהי צורת חשיבה קצת יותר שיטתית. סביב העניין הזה, ברור שבסוף עדיין נצטרך שכל ישר ומידתיות וכו', אבל היום זה הכל, אתה שואל שאנשים בתחום הזה, זה לא מידתי והוא כן מידתי, אף אחד לא מנמק כלום, זה נראה לי והוא לא נראה לי וזהו, אתה מרגיש שאין שום מקום לשיח, אתה לא יכול לדבר. זה המחיר של זה שלא מסדרים משנה סדורה בעניין הזה. דיברתי גם עם מנחם פינגר שהיה פצר סך הכל סביב העניין הזה. נדהמתי לגלות שאין שום דבר מסודר חוץ מאשר זה מידתי והוא לא מידתי. הם לא עובדים, אין איזשהו מסגרת מחשבתית מסודרת איך מטפלים בסוג הזה של בעיות. אפילו ברמה הזאת של להבין יש דין עודף ויש מציל עצמו בממון, בנפש חברו, שני דברים שסותרים, צריך להחליט כל דבר אם הוא שייך לפה, שייך לשם, זאת מסגרת ראשונית. עכשיו אני אמשיך, עוד הלאה, תראו. אני חושב שבמקום להגיד את דיני המלחמה, וזאת בעצם האינטואיציה שעומדת מאחורי דיני המלחמה לדעתי, אבל שזה לא צריך להגיע לדיני המלחמה, זה, וכאן אני מגיע לשאלה הקולקטיבית. מה שעומד מולנו בעצם זה לא אנשים פרטיים בסיטואציות שאני מדבר עליהם כרגע, בסיטואציות אחרות, בסיטואציות שאני מדבר עליהם כרגע זה לא אנשים פרטיים, מדובר מלחמה בין שני עמים, אוקיי? שתי קבוצות, שני קולקטיבים. עכשיו נכון שבכל אחד מהצדדים יש כאלה שמחזיקים בנשק ויש אזרחים שלא משתתפים במלחמה. זאת חלוקת עבודה שכל עם עושה בתוך עצמו. גם אצלנו יש אנשים שחייבים בשירות צבאי והם נמצאים בשירות, ואחרים שהם אזרחים. זו תורנות. אבל בתפיסה העקרונית יש פה בעצם זרוע של הקולקטיב. הצבא או הלוחמים הם הזרוע של הקולקטיב. ברגע שאתה מבין שיש פה מאבק בין שני קולקטיבים, המלחמה היא בעצם מלחמה בין שני קולקטיבים ולא בין אנשים פרטיים, המצב משתנה לגמרי. למה? בגלל שעכשיו כשאני צריך לפגוע במחבל ויושבים איתו במכונית עוד כמה אנשים אחרים שלא מחזיקים בנשק, הם מפסיקים להיות גורם שלישי והם הופכים להיות הרודף. למה? כי הרודף שלי זה לא המחבל, הרודף שלי זה העם הפלסטיני. כרגע אני נלחם נגדם, זה העם שאני נלחם מולו. עכשיו ברגע שהגדרתי את הרודף שעומד מולי כקולקטיב, אז כל התמונה משתנה בישר. אם הקולקטיב רודף אחריי, אז הרודף שלי זה לא הבן אדם שמחזיק את הרובה, אלא זה העם ששלח אותו, הוא היד, הפרט הזה הוא היד או האיבר של הקולקטיב שמחזיק בנשק, כמו שאני לא אגיד שהיד של האדם זה הרודף ולכן אסור לי לפגוע ברגל שלו, האדם הפרטי. עכשיו, מה שאני בעצם רוצה לטעון זה שיש...
מה? הנשק...
לא, לא, אז רגע, אני אגמור את התמונה ואז...
אז אתה לא הולכת אבל גם על נשק אטומי, זה גם מצדיק את הטילים שלהם.
שנייה, שנייה, עוד רגע, נכון? נכון? עכשיו הנקודה, אני עוד לא גמרתי פשוט את זה, אני מנסה להראות פה סכמה יותר מסודרת, אני לא אומר שאני פותר את כל שאלה בצורה מתמטית, אבל... עכשיו, אז יש פה רודף קולקטיבי. ברגע שיש רודף קולקטיבי, משתנה הסטטוס. עברנו מהעיקרון של מציל עצמו בנפש חברו, לעיקרון של דין רודף, נכון? כי בעצם עכשיו מי שעומד מולי, אין לו סטטוס של גורם שלישי, כי מי שאני רואה מולי זה לא אינדיבידואלים, אלא מי שאני רואה מולי זה קולקטיב.
אין ביתי מעורבים.
אין ביתי מעורבים, אבל, עכשיו כל הסייגים עכשיו, כן? הרי ברור שאסור לי לפגוע ברודף אם אני יכול להצילו באחד מעבריו, נכון? גם ברודף ממש, רודף פרטי, אדם פרטי. אם אני יכול לראות לו ברגל ובזה להינצל, אסור לי להרוג אותו. אותו דבר ברודף קולקטיבי. שימו לב, אני יכול לגזור את כל הדינים מהמקרה הפרטי, לא צריך שום דינים. הכל ממש פה בצורה לגמרי שיטתית. כלומר, ההנחה המטאפיזית זה שיש פה קולקטיב ויש לו מעמד בדיון הזה. הקולקטיב הוא בעצם זה שעומד פה. מעבר לזה, הכל ממשיך כרגיל עם דיני רודף. רגיל לגמרי. לא צריך שום שפנים להוציא מהכובע. דין רודף, כמו ברודף פרטי, שאתה לא יכול להרוג אותו אם אתה יכול לפגוע באחד מעברה ולהינצל, כך גם ברודף קולקטיבי. לכן, אם אתה יכול לפגוע במחבל בלי לפגוע בלא מעורבים, זה אומר שאתה מסיר ממך את האיום על ידי פגיעה באינדיבידואל הזה. אז אין לך הצדקה להרוג את הקולקטיב במצב כזה, אין לך הצדקה לפגוע באיברים אחרים. אתה צריך לעשות את הפגיעה המינימלית האפשרית כדי להינצל. אוקיי? כמו באדם פרטי, כך גם בקולקטיב. אז מצד אחד, לאנשים האלה יש דין רודף. ואם אני צריך לפגוע בהם כדי להינצל, אין ברירה, אז אני אפגע בהם. אבל אם אני לא צריך לפגוע בהם, לא בגלל שזה מציל עצמו בנפש חברו, זה נשאר דין רודף. רק גם בדין רודף, אסור לי להרוג מישהו אם אני לא צריך את ההריגה כדי להינצל. אז אני לא חוזר בי מזה שהגדרתי את כולם כרודף. קולקטיב רודף. אבל זה עדיין לא אומר שמותר לפגוע בחפים מפשע. כי לפגוע בחפים מפשע פירושו לפגוע ברודף כשיכול להצילו באחד מעבריו. זה אסור לעשות, לא בגלל שהם לא רודף.
אם הדרך היחידה לעצור אותו זה לפגוע במשפחה שלו.
אז כן, אז מותר. זה היה נפקא מינה בדיוק. אז מותר.
הוא שיושב בבונקר מתחת לבית חולים.
אותו דבר, נכון, מותר. כן, זה בדיוק כאן שאני אומר. הטענה היא שבעצם יש פה קולקטיב רודף. מה? אמרתי, אני אגיע באופן מסויג. אני אגיע במקום שבו, בשביל לפתור את האיום שמוטל עליי, אני צריך להרוג את הקולקטיב שעומד מולי, הקולקטיב הוא רודף.
אבל זה תמיד ככה, מה זאת אומרת? אם אתה מנהל מלחמה שלמה, אתה לא יכול, יש לך 10,000 מחבלים.
אתה לא יכול להימנע...
אתה לא יכול להרוג אחד-אחד את כולם בלי להשמיד.
זה לא תמיד...
אתה יכול להשמיד את כולם, אתה להשמיד את
הקולקטיב. עשית קפיצה מחשבתית, עשית קפיצה מחשבתית, וזה לא נכון, זה לא תמיד ככה. זה תמיד אי אפשר להימנע מפגיעה בלא מעורבים. אבל לא נכון שאין אף לא מעורב שאי אפשר להימנע בו.
לא, אבל...
לפגיעה בו. לא, מה פתאום רוב הקולקטיב? לא נכון.
המציאות של היום...
אותם אנשים שאתה צריך לפגוע בהם כדי להתגונן.
אבל המציאות של היום, יש לך עשרות אלפי חיילי אויב.
אוקיי.
או איך שנקרא להם. כן. הם מפוזרים בכל האוכלוסייה.
יכול להיות.
באמת אפשרות להרוג את כולם.
אתה שואל אותי במציאות של היום? אם במציאות של היום המצב הוא שאתה לא יכול להסיר את האיום, וזאת שאלה גדולה מה זה נקרא להסיר את האיום, אבל אתה לא יכול להסיר את האיום בלי לפגוע בכל האוכלוסייה הפלסטינית, אז בשיקול הזה מותר לפגוע בכל האוכלוסייה הפלסטינית.
אבל זה המציאות של מלחמה?
לא, זאת לא המציאות של המלחמה, כי השאלה מה נקרא איום, עד כמה הוא ודאי, השאלה באופן כללי דבר כזה זה נקרא איום שמצדיק הריגת אנשים, או שמישהו שמחזיק עכשיו משהו שמאיים עליי באופן קונקרטי. זאת שאלה לא פשוטה, ואין לי בשבילה תשובה חדה. אבל זה לא נכון שאנחנו מיד מגיעים לקטסטרופות. זה נכון שאפשר להגיע לקטסטרופות. ונכון, ואפשר.
אם זה תלוי בבן אדם, אז למה הקולקטיב הופך לרודף?
מה?
אם זה תלוי בבן אדם הקונקרטי שעם נשק ביד, למה...
לא, זה לא תלוי. אם הקולקטיב שייך אותו, זה קולקטיב. אם זה בן אדם, אם שוודי יאיים עליי עכשיו, אסור לי להרוג את כל השוודים. רק אם השוודים שלחו אותו, אם הוא פועל מטעמם.
ואם השוודי באוטו עם קבוצה של שוודים אחרים...
גם לא.
עוד פעם?
גם לא.
קבוצה של שוודים
יושבים באוטו, גם לא, אסור, גם לא, אסור בשום אופן. מה זה משנה אם הם שוודים או לא שוודים? רק אם הוא נציג השוודים באיום עליי, רק שם זה מותר, ודאי, אחרת אסור, זה לא קשור.
רגע, עכשיו אם יש תייר שנמצא בעזה,
זה נכון, השלכה נוספת שיוצאת מהמודל הזה, שאם יש תייר למשל באוטו הזה, אני לא אוכל לפגוע באוטו הזה. זאת השלכה נוספת.
הוא לא חלק מהקולקטיב.
הוא לא חלק מהקולקטיב. אין לי הצדקה להרוג מישהו שלא מעורב, הפעם באמת הוא לא מעורב. הוא לא רודף שאי אפשר להצילו באחד מעבריו, אלא הוא פוגע, מציל עצמו בנפש חברו, את זה אסור. גם בגויים אסור.
הוא גם כן כן מעורב, שהוא נמצא שם.
מה אם הוא נמצא שם? הוא תייר.
עכשיו שיש לו, לא, מה זה, זה...
לא, אתה יכול להגיד.
אני יכול להגיד, עכשיו אסור להיכנס. גם עיתונאי, גם עיתונאי, שלא ייכנס לשם.
אבל אם הוא עיתונאי שגורם לי נזק כי הוא מדווח לטובתם.
לי שידווח.
לא, זה דיון אחר, אני אומר מעבר. גם אם הוא מדווח לטובתם, זה לא אומר...
אני אמרתי לך, אל תיכנס לשם.
אבל אם אתה כותב, תראו חברים, אני עכשיו, אני מודיע קבל עם ועולם. אני במלחמה שם, בעזה. מי שנכנס לשם לוקח סיכון. אם עכשיו ייכנס לשם עיתונאי, תייר, אפשר לפגוע בו. אין בעיה. הוא לא יכול להיכנס לשם ועכשיו למנוע ממני להתגונן, זה ברור. אבל אומר, אם הוא נכנס לשם תייר, עכשיו פתאום נוצרה סיטואציה של זה. אז לפי המודל הזה אסור להרוג אותו. עכשיו, אלא אם כן תשלפו שפנים מהכובע, המלחמה, ואני לא יודע בדיוק מה. אבל אני אומר, פה יש איזשהו מודל, אני חושב, הרבה יותר מסודר, איך לחשוב על הסוג הזה של הבעיות. עכשיו, אני לא אומר, זה לא פותר את כל הבעיות, כי עכשיו אתה צריך להחליט מה נקרא איום. עד כמה זה מצדיק פגיעה, מה, ממש מחבל שעכשיו מכוון טיל לבית קונקרטי, או מישהו שמייצר טיל.
כמו שיקור של אמריקאים במלחמת העולם השנייה, אמרו, שמע, אם לא נשים שם איזה שתי פצצות אטום, הלחמה עם היפנים תימשך עכשיו עוד שנה, ויהיה לנו עוד 200 אלף הרוגים.
אז לזה אין לי תשובות, אני לא יודע בדיוק. פה אני לא יכול להתחמק משיקולי שכל ישר, אבל אני חושב ששיקולי השכל הישר עכשיו לפחות נמצאים בתוך מסגרת מחשבתית יותר מסודרת.
אבל אם מסבך את זה,
לפחות יודע מה 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 כללי המשחק.
אבל יש לך יכול להיות אנשים, אפילו רוב, שהוא אפילו נגד.
זה לא משנה. זה הבאתי את הרמב"ם, זה לא משנה. זה לא משנה בעיניי.
אתה החלטת שעכשיו כל מי ששייך לעם הפלסטיני, וזה יכול להיות שזה מיעוט שמתנגד לו.
זה לא משנה בכלל.
ולא מוכן להיות איתו.
לא משנה בכלל.
אפילו בכוח בתוך המקום הזה.
לא, לא, לא. לא, יש שני דברים שונים. יש מצב שבו, כמו הרמב"ם, דיברנו על אנשי שכם. הרמב״ם אצל אנשי שכם כותב שההצדקה של שמעון ולוי להרוג את אנשי שכם זה בגלל שהם לא עשו דין בשכם, שגזל את דינה. הם עברו על מצוות דינים. ואז הרמב״ם נדמה לי, כמה מפרשים שואלים על הרמב״ם, מה אתה רוצה מהאזרח הפשוט? מה, הוא ישפוט את המלך שלהם על זה שהוא גזל את דינה? והתשובה לזה, יכול להיות שהוא לא יכול היה האזרח הפשוט, דיברנו על סטלין. זוכרים זה בהקשר הזה? אז יכול להיות שהוא לא יכול לשפוט, אבל כל האזרחים כן יכולים. ובסופו של דבר, אם העם הפלסטיני לא מצליח להתגבר על התופעות האלה שיוצאות מתוכו ובשמו, אז הוא נושא באחריות הקולקטיבית גם אם הוא מתנגד. ככה אני טוען. גם אם הוא מתנגד, עוד פעם, אני אומר, אם יש פה בן אדם פרטי, כולם אומרים, הוא לא מייצג אותנו, אבל הוא משתלט בכוח ועושה את זה, זה משהו אחר. ועוד פעם, הגבול הוא לא חד. אבל ברמה העקרונית, אתה שותף למהלך הזה, אתה נותן לו איזשהו גיבוי, אתה לא נלחם נגדו, יש לך בעיה. אני לא צריך לשאת בתוצאות האלה, תיסע אתה בתוצאות האלה. זה מה שיוצא מהקולקטיב שלך. אתה לא נושא בתוצאות האלה, אז אתה לא מטפל בבעיות האלה, תיסע בתוצאות. מה, אני אשם? אני ודאי לא אשם בזה שיש איום עליי מעזה. אני ודאי לא אשם בזה, נכון?
בהחלט אתה.
אז מי יישא עכשיו בתוצאות? אני או האזרחים שם שאולי מתנגדים לזה אבל לא עושים מספיק כדי למנוע את זה?
היה חייל ישראלי שרצח מישהו בלי הצדקה.
לא צריך ללכת עד לשם. אתה הרב, זה כבר לא דין רודף.
לא קשור.
כולנו אשמים.
לא, כולנו אשמים רק אם באמת יש סכנה שזה ימשיך. ואם כן, אז נכון. ברור.
אבל הרב...
זה היה, לא מדבר על עונש פה, אני לא מדבר על ענישה. אני מדבר על מניעה. זה דין רודף.
כולנו לא עשינו בו דינים, או נניח לא כולנו.
לא, הרמב"ם מדבר על ענישה, ושם אתה צריך להיות בדי. אני מדבר על דין רודף מאותה סברה, לא על ענישה. אני לא מדבר על להעניש את הפלסטינאים. אני מדבר על דין רודף, למנוע את האיום.
לפי סברת הרמב"ם,
אז לפי... לפי סברת הרמב"ם, יהיה גם דינים, אבל בשביל זה צריך בית דין וכו'. אני לא נכנס לקטגוריה הזאת.
זה לא, אבל זה לא, הטיעון הזה לא מסבך טיפה את העניין, כי אז אתה בעצם משמיט את הדין רודף בכלל. כי הפלסטינאים עכשיו ישתמשו בדיוק בטענות שאתה מעלה, והם יגידו, תשמע.
הם לא ישתמשו, הם משתמשים.
לא, וזה שאנחנו, לא שזה שאנחנו יורים עליך טילים, אנחנו לא בסדר. זה שאין לך אפילו הצדקה מוסרית לראות עליו טיל בגלל שאתה רודף בכלל, לא הוא.
בטח שיש לי הצדקה מוסרית. השאלה אם אני חושב שאני צודק או שהוא צודק. אם אני צודק אז הוא הרודף, אם הוא צודק אז אני רודף. אז הוא חושב שאני רודף, ואני חושב שהוא רודף, אז יש לנו מלחמה.
כן, אבל אתה לא יכול אז...
ברמה הזאת, אתה לא יכול להשתמש בטענה.
קשה שאנחנו עומדים מאחורי כל הזמן וכל העולם, כביכול אנחנו מצפים שיעמוד מאחורינו, מה אתה עכשיו מוציא טילים על אזרחים?
אז אני אומר לך.
אתה שולח טילים, אז אנחנו קולקטיב, יחד עם הצבא שלנו.
אז אני אומר, במקום, ברור, במקום ש... ברור, במקום שבו יש עליו איום, כפי שהוא תופס, אני חולק עליו, יש עליו איום, והוא לא יכול להתמודד עם האיום הזה בלי לפגוע באזרחים, כך עוד פעם, בהנחה שכל זה מתקיים, אני לא חושב שזה נכון, אבל בהנחה, זאת הטענה, אין לי שום טענה כלפיו, הוא צודק לשיטתו.
עזוב עכשיו לראות אם זה איום או לא איום. אתה אמרת שברגע שיוצאים שני עמים למלחמה, כל העם הופך להיות רודף.
ברור.
אז פה אתה כבר מפסיק להבחין עכשיו בין החף מפשע ו...
אני לא מפסיק להבחין בגלל... אתה
הפכת את כולם למקשה אחת.
לא, לא. בשביל אם אתה יכול לפגוע בצילו באחד מעבריו, אז אין הצדקה לפגוע בחף מפשע.
אני מבין את זה, אבל אתה עכשיו הולך ועושה את ההבחנה, אם אני יכול להציל או לא יכול להציל, אבל באופן כללי, אמרת עכשיו, כל העם, כל אנחנו כולנו בחיפה ובירושלים, כל
מקום,
מוצדק באופן עקרוני לראות עלינו.
חד משמעית כן.
לא עליהם, לא עליהם. על מי שיורה עליך, אם יש לך עמדה, ואתה יודע שיש שם אבל עוד כמה אזרחים בתוך העמדה, בתוך העמדה מותר לראות על העמדה.
לא, עוד פעם, זה קשור. לא, לא, זה לא קשור. עוד פעם, זה לא קשור. גם אם אנחנו כולנו רודפים אין הצדקה להרוג אותנו. זה לא קשור. אתה צריך להתמקד בניטרול האיום. אם בשביל ניטרול האיום אתה צריך לפגוע באזרחים, אז כן. גם אנחנו אותו דבר. גם אנחנו לא פוגעים בפלסטינאים כי הם רודף. אנחנו פוגעים בלא מעורבים במקום שבו ניטרול האיום דורש את זה. עכשיו נכון, זה סימטרי לגמרי. הוויכוח הוא בשאלה מי צודק. אני חושב שהם טועים, שהשיקול שלהם הוא שקר. זה מה שאני חושב, אבל זה מה שהם חושבים. אז לשיטתם ברור שזה השיקול שלהם. מה השאלה? אני חושב שאם היו חותמים איתי על חוזה, הם היו מגיעים להישגים הרבה יותר טובים, והיו מונעים את כל האיומים שהם חושבים שיש ממני. אבל הם טוענים אחרת. אז אני חושב שהם טועים, אבל לשיטתם, זאת ההצדקה שלהם.
זה לא סימטרי בפעולה, כי כשיורים על ראשון לציון טילים, אז הם לא יורים בשביל
לנטרל איום.
הם לא יורים בשביל לנטרל איום.
אבל הם טוענים שהם לא יכולים להתמודד.
מה, לנטרל איום?
הם טוענים שהם לא יכולים להתמודד עם הצבא, ולכן הם יורים על אזרחים. זה מה שהם טוענים.
אז ככה הם מנטרלים את האיום.
כן, כן. כי הצבא ידע שהוא לא מתחיל איתם כי אחרת האזרחים ייפגעו, ועובדה שזה עובד. זה עובד מאוד. מה פתאום? אנחנו מפחדים פחד מוות ממלחמות.
כן, כשיורים על הערים שלנו, אז הם חוטפים.
אז הם חוטפים, אבל אנחנו מפחדים עכשיו לראות.
והם לא היו יורים, הם לא היו חוטפים.
אבל אנחנו מפחדים לראות עליהם.
זה עובד הפוך.
לא, זה עובד ישר. זה עובד מצוין. המטרה שלהם 100%, הם צודקים יופי.
אנחנו לא יורים עליהם.
אנחנו מפחדים פחד מוות מהמלחמות הרבה יותר מהם.
אנחנו לא יורים עליהם?
לא.
מה היה במלחמה האחרונה? לפני שנה?
זה לא יודע, מלחמה.
מה מלחמה?
מה מלחמה? עכשיו, עשינו כמה צעצועים, אז זה שום משמעות.
על עזה.
על עזה? למה? מה עשו לך עזה?
בסדר, לא משנה.
מה עשו לך עזה בשנה?
אני חושב שזה היה...
כל הזמן הם עובדים
על זה. אז מה הם מכינים לבוא?
בסדר, לא משנה, זה ויכוח.
מה שאני רק רוצה להגיד שבסוף אתה בכל זאת תגיע לדיני המלחמה. כשאתה תתחיל עכשיו לנתח את אותו...
אמרתי, אני יכול לקרוא לזה דיני מלחמה, אבל יש לי איזושהי מסגרת מחשבתית שבתוכה זה מתנהל. אני לא שולף שפן מהכובע והוא פותר לי את כל הבעיות.
אחר כך לניתוח הספציפי, האם אותו איבר מאיים עליך או לא מאיים עליך, אז חבל להכניס את הקולקטיב הזה ולהפוך אותו לאויב.
אבל זה לא עניין של חבל, מה זה חבל? זאת האמת. אני לא עושה את זה כי זה מועיל לי. אני חושב שזאת תיאוריה נכונה, לא כי זה פותר לי בעיות. לזה באמת התפיסה הנכונה של המצב.
אבל לא, לדעתי ההתנהלות באמת, שהיא בדיוק כזאת, גם אם לא עושים בדיוק את החשבון. מה זה כל הנושא המידתי? מסתכלים, שמה, ירו שם על זה, ירו אלינו וירו והרגו שם איזה...
לפעמים זה מתנקד לזה ולפעמים לא.
לא, זה היה איום מאוד משמעותי, לא הייתה ברירה.
לא, אבל מידתיות למשל נכנסת גם...
אי אפשר היה להציל בנפש, אי אפשר באחד מעבריו.
אתה מחסל גם אוטובוס כשיש בתוכו המחבל, או רק המכונית הפרטית שלו כשנוסעים איתו עוד שניים שלושה?
תלוי, כמה הוא יקר.
אם האוטובוס הזה יש בו מטעני חומר נפש...
לא, אין כלום, אין כלום, יש מחבל שאתה חסל אותו, אין כלום.
השאלה מה הרמה של המחבל?
זה נקרא לא מידתי היום. אבל המידתיות פה היא לא בגלל שזה לא איום, אלא יש הרבה אזרחים.
אם יושב שם מישהו ששווה להוריד את האוטובוס,
זה שיקול כמותי הרבה פעמים המידתיות, זה לא רק שיקול לזה. בסדר, אני אומר, בסדר, אני לא שולל את זה, אני רק אומר, בסדר, יש מקום, אני לא יכול להחליף את כל השיקולים של השכל הישר, אבל אני כן חושב שזה צריך להיכנס לתוך איזושהי מסגרת מחשבתית מסודרת, ונדמה לי שהמסגרת המחשבתית המסודרת היא זאת. עכשיו, אני כבר לא הספקתי אפילו להגיע למה שאני כבר מנסה להגיע אליו כבר פעמיים או שלוש.
שמאל ימין.
כן, בדיוק. אבל אני בכל זאת, בכמה משפטים, תראו. הוויכוח בעצם, התחלתי עם זה, שהוויכוח על הפגיעה בחפים מפשע, איכשהו בדרך כלל מתנהל סביב הקווים של ימין ושמאל. בדרך כלל. לא תמיד, אבל קורלציה גבוהה. השאלה למה? מה זה קשור? זה עיקרון מוסרי וזה עיקרון מדיני ביטחוני, אידיאולוגי, לא יודע מה.
השמאל אומר שאסור לתגונן
בחפים מפשע והימין כן. עכשיו השמאל גם רוצה להתגונן נגד טרור, כן, זה ברור. וגם הימין לא סתם הורג אנשים. אז לכאורה כולם מסכימים על עקרונות המוסר. ההבדל ביניהם הוא הבדל אידיאולוגי, פוליטי, לא יודע מה.
מה הדרך לפתור את הבעיה?
אבל איכשהו בסופו של דבר יוצא שגם הוויכוחים המוסריים ניטשים סביב הגבולות של ימין ושמאל. והשאלה למה זה קורה? מה שאני רוצה לטעון זה שהוויכוח פה הוא לא ויכוח מוסרי. זה טעות לראות אותו כוויכוח מוסרי. ההשלכה שלו היא מוסרית. הוויכוח הוא ויכוח מטאפיזי. זה הוויכוח. הוויכוח הוא בשאלה האם מי שאתה רואה עומד מולך זה קולקטיב או זה אוסף של אנשים. הוויכוח הוא במודל המהותי או במודל הכמותי. אם אתה רואה שעומד מולך קולקטיב, וזה שומעים בשיח כל הזמן, הימין אומר מי שעומד מולנו זה הפלסטינאים, לא הרשעים והצדיקים ואבו מאזן הוא כזה ואבו לא מאזן הוא לא כזה. מי שעומד מולנו זה הפלסטינאים, יש לנו מלחמה איתם וצריך to face the reality. כך אומרים הימין. והשמאל אומר לא, יש רשעים וצריך לטפל בהם ויש צדיקים ובהם אסור לגעת, חפים מפשע וכולי. הכל עובד עם אינדיבידואלים. ואסור לך לפגוע בחפים מפשע. וההבדל הוא לא הבדל במוסר. ההבדל הוא הבדל במטאפיזיקה. השמאל בבסיס רואה את המודל הקולקטיבי כמודל כמותי. מבחינתו, מי שיש בעולם זה אנשים פרטיים. אני מדבר על השמאל העכשווי, לא על קומוניזם. תכף אני אצטרך קצת להעיר על היחסים פה.
שמאל הליברלי.
סובך מאוד, כן. אבל אני אומר כרגע מה שקרוי היום שמאל בהקשר הזה. שהוא הולך קצת עם עניין כלכלי, אבל לא תמיד. אז השמאל, אני רוצה להציע עכשיו את ההגדרה, שמאל זה מישהו שרואה את העולם כמשהו שמורכב מאינדיבידואלים. וזאת ראייה מטאפיזית, לא מוסרית. מטאפיזית. שזה השלכות מוסריות, אבל ראייה מטאפיזית. הימין נחלק על השמאל לא במחלוקת מוסרית. גם הימין וגם השמאל מסכימים לכל העקרונות המוסריים שאמרתי עד עכשיו. חוץ מהאחרון. חוץ מהאחרון שהוא לא עיקרון מוסרי, אלא מטאפיזי. כל העקרונות, שיש דין רודף, אפשר להרוג את הרודף. מוסכם על השמאל, מוסכם על הימין, מוסכם על כולם. העקרונות שאסור לפגוע באדם כדי להינצל, מוסכם על הימין, מוסכם על השמאל, מוסכם על כולם. שני העקרונות שקובעים את כללי המשחק, מוסכם על
הכל.
ושאם אפשר להציל באחד מעבריו, הכל מוסכם. מה ההבדל? ההבדל הוא בשאלה אם אתה רואה את מי שעומד מולך, אם אתה רואה שעומד מולך, רגע, אתה עומד מולך, שמי שעומד מולך זה רודף קולקטיבי. אם אתה, הימין תופס שמי שעומד מולו זה קולקטיב. ברגע שזה כך, אז האנשים שנוסעים באוטו עם המחבל, מבחינתו, שייכים לקטגוריה של רודף ולא לקטגוריה של מציל עצמו בממון חברו, בנפש חברו. אז ממילא לפי העקרונות שמוסכמים גם על השמאל, הוא אומר שמותר להרוג אותם. זה לא בגלל ויכוח מוסרי. ברמה המוסרית כולם מסכימים לכל. הוויכוח הוא ויכוח על המטאפיזיקה של העניין. והשמאל אומר מה פתאום, זה אנשים פרטיים, יש כאלה שלא מעורבים, יש כאלה שמתנגדים, כל הטיעונים קודם, זה טיעוני שמאל, טיפוסים, אני אומר עוד פעם, לא רוצה לסווג, כל אחד יסווג את עצמו שהוא רוצה, אבל בטיפוס, ברמה העקרונית, אלה טיעונים במהותם שהם טיעוני שמאל, שהם בעצם רואים את האנשים כאוסף של אנשים פרטיים. הקולקטיב זאת הגדרה פיקטיבית שנועדה לשרת את האדם הפרטי, אבל אתה לא רואה מולך קולקטיבים, זה פיקציה. מי שאתה רואה מולך זה אנשים, ואתה לא יכול לפגוע בבן אדם אחד כדי להינצל מאיום שבא מבן אדם אחר, כי אין אדם מציל עצמו בנפש חברו. והאדם שרואה את המצב ככה צודק לשיטתו, הוא רואה בה בתפיסה הימנית עוול מוסרי. רק הוא לא מבין שהוויכוח שלו עם האדם הימני הוא לא במוסר אלא במטאפיזיקה. יש לזה השלכה מוסרית כמובן, המטאפיזיקה השונה שלי מובילה אותי לעשות משהו שבעיניו הוא עוול מוסרי. אבל הוא עוול מוסרי לא בגלל שיש עיקרון מוסרי שונה. אלא שמטאפיזיקה שהוא רואה מולו שונה. זה בעצם מה שאני רוצה לטעון.
זה משום שאינם פלסטינים
מרמים
את עצמם?
מה?
ימנים שטוענים שאינם פלסטינים מרמים את עצמם?
מה זה אינם פלסטיני? אבל הם מגדירים את עצמם כעם פלסטיני, ומבחינתי הם יצרו פה קולקטיב רודף. יש עם פלסטיני לעניין דיני רודף. לעניין דיני רודף.
קבוצה של האנשים הזאת,
זה לא משנה אם הם עם או לא במובן האתני. יש פה קבוצה של אנשים. יש פה קבוצה של... לא נכון. הוא מסכים שיש קבוצה של אנשים שהיא מאורגנת, עם שלטון משותף, שהיא שולחת מטעמה אנשים שירצחו אותנו. מה זה משנה עד כמה השורשים האתניים שלהם הולכים אחורה? האם זה מגיע עד הפלישתים או שזה נוצר לפני 30-40 שנה? זה לא חשוב.
אבל מי שאומר יש שם פלסטינים לא אומר שזה מלפני אלפי שנים. הוא אומר יש שם פלסטינים כי הם הגדירו את עצמם כעם ולכן הם עם.
זה גמור, לא משנה.
מי שטוען יש שם פלסטינים.
מי שטוען אין עם פלסטיני אומר שלעם הזה לא מגיעות זכויות על הארץ. אבל לעניין הגדרתו כקולקטיב מה הבעיה? בטוח שכן. למה לא? הרי יש פה קבוצה שהתארגנה לרדוף אותי. לא קשור. אז מה? יש פה קבוצה שהתארגנה כדי לרדוף אותי. זה אף אחד לא מתווכח. השאלה אם הם עם במובן שיש להם עכשיו זכות לתבוע ריבונות על הטריטוריה? שאלה אחרת. אני טוען שלא, נגיד, לא משנה. אבל ברור שיש פה קבוצה שהתארגנה עליי לרדוף אותי. אלה שמחזיקים בנשק הם נציגים של הקבוצה הזאת. אז מבחינתי זה קולקטיב עודף. לא, זה הכל, אין קשר לשאלה אם יש או אין עם פלסטיני.
זה יכול להיות כפר, זה יכול להיות...
כן, נכון. קבוצה שהתארגנה עם מוצאים אתניים שונים. קבוצת שודדים, אבל שהם ביחד רודפים אותי.
ואז מותר לי להרוג גם את האנשים.
בוודאי, בוודאי.
לא, אם זה בשביל
להציג.
זהו, אבל אתה עכשיו נכנס שוב לשיקולים, האם איבר ממנו.
נכון.
אבל אז אתה כבר נמצא בדיוק בשיקולים של השמאל.
לא.
בוודאי שכן, מפני שאם אתה בא עכשיו לבדוק, נניח אפילו שאמרת...
לא הבנתי, יש עכשיו באוטו עם המחבל כמה אזרחים חפים מפשע.
כשאתה תבוא עכשיו לבדוק, האם אתה רוצה, האם אתה יכול...
אני אומר לך את הסיטואציה הזאת, מה עושים איתה?
בסיטואציה הזאת, שני הצדדים, גם הימין וגם השמאל, אני מקווה שגם הימין, יבואו ויבחנו את השאלה, האם אותו רודף, שזה כולל גם את האזרחים וגם את הזה, האם אני צריך על מנת...
האם אי אפשר לנצל אחרת?
האם אני יכול לבצע את
זה? לא, אי אפשר לנצל אחרת. את המחבל הזה אתה לא יכול להרוג אותו אם אתה לא עכשיו שולח על הפתיד. מה אתה אומר? אז העובדה היא שחלק לפחות מהשמאל מתנגד לפעולות כאלה. חיסול ממוקד היו טייסים שסרבו לירות. מה זאת אומרת? עכשיו אני לא אומר זה כל השמאל, כמובן יש גוונים, גם בימין יש גוונים, אבל בגדול החלוקה היא כן חלוקה בין שמאל לימין. זה לא נכון שיש הסכמה, זה לא נכון, ממש לא נכון.
האם לבוא ולהגיד שקולקטיב מהווה גם את כל המשפחות שאינם קשורות ללחימה?
כן, ודאי.
רגע, שנייה, האם ההגדרה הזאת זה לא מלאכותי לבוא ולהגיד שזה מטאפיזי? לדעתי זה כן מוסרי, זה כן הבחנה מוסרית.
לא, מה מוסרי בזה?
שאתה הופך קולקטיב,
כן.
אפילו שיש קולקטיב שמשפח נגד קולקטיב, אתה לוקח מתוך הקולקטיב משפחות, ילדים, נשים,
כן.
והופך אותם לאותו קולקטיב, זה שאלה מוסרית ולא מטאפיזית.
מה זה נהופך אותם?
הם הפכו
את הכל. זה שאלה...
הם מגדירים את עצמם?
זה שאלה...
הם חיים שם.
עזרה, זה
שאלה... הם מגדירים את עצמם.
עזרה, זה שאלה של
מינוח. אלפי אנשים שחיים שם, הם חיים שם. הם לא הצטרפו
לשום מעמד. זה שאלה של מינוח. זה סתם שאלה של מינוח.
אתה מאוד מדגיש
את ההבחנה במינוח. לא, אני מדגיש את ההבחנה כדי להסביר, אבל אני אסביר מה הכוונה. ברור שאם אני עושה את זה, בן אדם שלא רואה את המטאפיזיקה כמוני, רואה את זה כעוול מוסרי, אמרתי גם קודם. ברור. ברור שיש פה ויכוח מוסרי בשורה התחתונה. רק אני טוען שהשורשיו של הוויכוח הם בעצם שורשים מטאפיזיים. ושאם אתה עכשיו מחלק את ההחלטה בשורה התחתונה, אתה אומר, מה מביא להחלטה הזאת? אז אומר, יש ערימה של עקרונות מוסריים, דין רודף, מציל עצמו מנפש חברו, יכול להצילו באחד מאיבריו, כל אלה, ויש את השאלה המטאפיזית, אוקיי? עכשיו, בהגדרה הזאת, אין שום ויכוח לגבי עקרונות מוסריים בינינו. שום ויכוח. כל העקרונות המוסריים מוסכמים לגמרי. רק העיקרון המטאפיזי נמצא במחלוקת. עכשיו, ברור שבשורה התחתונה, כיוון שמטאפיזיקה שלי היא שונה, אתה תגיד שאני עושה מעשה שהוא לא מוסרי. ברור, אני לא מתווכח על זה. רק אני רוצה להגדיר פילוסופית, שהוויכוח בעצם נטוש במישור המטאפיזי. יש לי השלכה מוסרית.
להגיד שכושי הוא לא בן אדם, אז זה לא שאלה מוסרית.
אבל אני רוצה להגיד... לא, לא. אבל אתה אומר, זה לא משחק מילים, אני רוצה להסביר.
אני מבין, אבל אני חושב שזה ויכוח כזה משנה אם אתה קורא
לזה. לא, זה משנה מאוד. ושעכשיו אתה יכול להבין למה הוויכוח המוסרי מתקשר לוויכוח בין ימין ושמאל. זה משנה מאוד. אם אתה מתעלם מההבחנה הזאת, אז אתה לא מבין.
אני לא חושב למשל שבגין בזמנו היה הולך לכיוון של ההגדרה של הימין שאתה מדבר עליו.
ברור שכן. זה יכול שבגין לא היה ימין.
זה יכול, לא היה ימין של היום. זה נכון.
לא, לא, לא היה של היום, זה לא קשור להיום.
למה אני אצא אותו באחד מאיבריו שכרגע עם...
ללא, בגלל הנושא
של סבא ושפילה. אם מישהו מאיים עליי, אני לא חייב לראות בו ביד עם האקדח, אני יכול לראות בו ברגל קצת שיפה, אני יכול לחטוף את ה...
סבא ושפילה, מה
היה? אבל מאיים עליי זה אפקטיבי לטענתו. אני יכול לחטוף
את הבן של העקרונית זה נכון. ברמה העקרונית זה נכון, אבל ברגע שיש לך שתי אופציות, או לראות בזה שמחזיק בנשק, או לראות באחד שלא מחזיק בנשק, רגע, עכשיו יש גם את המימד האינדיבידואלי. דיברנו הרי על המודל המשולב. זאת אומרת, כל אדם חובש שני כובעים. יש את הכובע שלו כאדם פרטי, ויש את הכובע שלו כאיבר בקולקטיב. אני לא מכפיף את האחד לשני, אני מתחשב בשניהם. אז אני אומר, ברגע שיש בה, יש לי, כשעומדות מולי שתי דרכי פעולה כאלה, אני רואה מולי גם איברים בקולקטיב, אבל גם אנשים פרטיים. ועכשיו כשאני שואל את עצמי, במי עדיף לפגוע? אם אין לי ברירה, אני אפגע גם בחף מפשע. ברור. אבל אם יש לי ברירה ויש לי שתי אפשרויות, אני אפגע במי שמחזיק את הנשק. כיוון שכאדם אינדיבידואלי ברור שהוא יותר אשם מאשר הוא. במובן הקולקטיבי אתה צודק, אין הבדל, מותר לפגוע גם בזה אם צריך.